שלום. בוא נעשה עוד פעם להיכנס פה אל הסוגיות הכבדות שלנו. אולי נעשר, נקרא אחד, נקרא משפט אחד בקוף קפה. נעשר בקוף קפה. באמצע, רק משפט אחד, השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד ומיעוט הידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות, וכל מה שיהיה משוקע לבערות של מחשבת עזות נוראה וסכלות איומה זו, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוקית הרמה ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם הורגים אליה. אז כל משפט פה מלא וגדוש. שמעומן של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה, הרב רומז לנקודה שבלי נדר נעסוק בה, הכוונה היא, נרחיב בבטח ונספיק עוד היום. השמעומן של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה, הכוונה הרב כדרכו, כצורת התבטלותו באמר דעת אלוקים, שאדם יכול להיות עסוק ב... אידיאלים האלוקיים, ויכול להיות עסוק הרבה במהות האלוקית. והעיסוק באידיאלים האלוקיים, זה מה שאמרנו, זה העיסוק במידות האלוקיות של חסד, של גבורה, של כל המידות האלוקיות שאדם עסוק בהם ואחוז בהם. כשאדם לא עסוק במידות האלוקיות אלא עסוק במהות האלוקית, זה נקרא אצל הרב מחשבה שוממה. השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה. יש מחשבה שוממה, יש הרב קורא לזה מחשבה מבוקרת, פרי ביקורים או מחשבה שוממה. מחשבה שוממה היא לא עוסקת באידיאלים, אלא היא רק עוסקת במהות, במהות, במהות. ואז כשהעיסוק הוא רק במהות, הרב אומר, זה נורא והיום. למה? הזכרנו בו, זה דבר שכל מה צריך לחזור אותו מהרבה צדדים. התורה אומרת לדוב כבו. אומרים חז"ל, איך אפשר לדוב כבו? יש אוכלה. אלא ידבק במידותיו. מידותיו זה מה שהרב קרא, האידיאלים. מידותיו זה המידות. איך שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם במידה. איך שהקדוש ברוך הוא מופיע בעולם בצורה של האידיאלים המוגבלים. וזה האדם צריך לעסוק הרבה מאוד. כי האידיאלים המוגבלים הם מתפרטים ומתרחבים וכו', ועכשיו הם עד לידה וכו'. המחשבה על המהות, אומרים החז"ל, איך אפשר לדוב כבו? אדם יכול עם המחשבה לרצות, לתפוס את אמיתתו הנעלמה? אז אומר הרב, השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה, כשיש אדם שהוא לא עסוק באידיאלים האלוקים, אז הוא לא מתמלא, אתה אומר, בשולחן ערוך, בזה, כי כמובן כל מצוותיה של תורה זה האידיאלים האלוקים, כל הלכה של תורה, כל מידה טובה זה האידיאלים האלוקים. השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות, וכל מילה פה היא משמעותית. כלומר, זה מביא אותו לחשוב על המהות של האלוקות, שזה כמובן מחשבה שהוא חושב על זה, אז זה נורא והיום. כי עצם זה שאנחנו כל הזמן רואים, הוא בא עם הכוח המחשבי לעסוק במהות, עצם זה, זה כבר הגשמה נוראה, והאדם הזה עוד חושב הרבה על דבר המהות של האלוקות. כי לית מחשבה תפיסה בכלל. כלומר, צריך עכשיו את כוח המחשבי שבאדם להפנות לעסק בדרכי השם, את הכוח המחשבי שבאדם שיהיה עסוק במידות האלוקיות, באידיאלים האלוקיים, במצוות, במידות, בכל הסדרים האלוקיים כפי שנראה ברמותיהם השונות, ואת הכוח הרוחני של ראות הדליבה, הוא שייך אל העיסוק, במהות. עכשיו, לא דיברנו עוד, אני רק מזכיר את הדבר הזה כדי שלא... חז"ל, מה שהזכרנו בזה גם פעם קודם, חז"ל כשהם אמרו איך אפשר להידבק בו, אלא להידבק במידותיו, אז לכאורה הם הוציאו את הפסוק מפשוטו. פסוק אומר לך לדוב כבו, כאילו הפסוק אומר לך דבק חוט חזקה, ואתה אומר להידבק במידותיו. וכמובן חז"ל לא באו להוציא את הפסוק מפשוטו, אלא הם באו להסביר אותו. איך הדרך לדוב כבו על ידי שתידבק במידותיו? כלומר, אומרים חז"ל, אם אתה יודע את כל הש"ס עם ברכות הדוקצין, אתה מלא דבקות אלוקית. אם אתה מתקן את מידותיך, אתה מלא דבקות אלוקית. אתה מקיים את כל המצוות, אתה מלא דבקות אלוקית. אז אני אמרתי שלושה דברים. המידות, שזה מאוד מתאים אל המידות האלוקיות, כל המידה. המצוות, שגם שייך אל הצדדים המוגדרים, וגם הכוח המחשבי. כלומר, כל רובדי האדם. מחשבה, לב ומעשה. ככל שאדם יותר שייך במחשבה, לב ומעשה, הוא יותר מלא דביקות. והרב כמובן בזה הולך בדרכו של הנציב רב חיים מוולוז'ין, שכל הזמן עסוק בהתמודדות הזאת עם כל מיני כאלה שמנסים לעשות מסלול עוקף דבקות. ואמר הקנה, מסלול עוקף תורה, עוקף מידות. ליצור סדר כזה של דבקות, שהיא באה בסדר כזה בלי התורה, בלי המצוות, בלי המידות. אבל זה רגע משאירים רגע בצד. אומר הרב, כשהחילוק הזה לא ברור לאדם בין העיסוק במידות האלוקיות לבין העיסוק במהות האלוקית, אז עכשיו כל מושגי הרוח, וזה סיימנו פעם קודמת, כל מושגי הרוח, האדם מגשים אותם. למה? כי כל המושגים שהם שייכים אל ההתגלות של המידות האלוקיות, הוא לוקח ומלביש אותם על המהות האלוקית. כלומר, כל המושגים שבהם ריבונו של עולם מתגלה בעולם, נכון? אנחנו אומרים, ישב על כיסא כבודו. ואתה אומר, זה תוארים שעסוקים בהתגלות האלוקית, לא במהות האלוקית, אלא בסדר של ההתגלות האלוקית. אז כי אם האדם, אז לא, אין לו את ההבחנה הזאת בין הסדר של ההתגלות לבין הסדר של, של הופעת של המהות האלוקית, שהיא כמובן נשמת הכל, והיא מקור הכל, והיא חיי הכל, מה שהרב לפעמים קורא חיי החיים, אור האורות, מקור המקורות, כמובן. אבל ריבונו של עולם מתגלה אלינו בצורה של מידות אלוקיות כדי שנוכל להבין ולהשתמש בשכלנו, כדי שנוכל להתקרב למידותינו. אז אנחנו עכשיו עסוקים בסדר כזה של מידות אלוקיות כדי שיהיה לנו מזון לשכל, למעשה, ללב שלנו. אבל אם אדם אין לו את החילוק הזה בצורה ברורה, אז ממילא הוא עכשיו הולך לעסוק במהות האלוקות, ואת כל לימודי האמונה הוא מסב על המהות האלוקות. אז בואו נקרא רגע אותם את המשפטים. הרב אומר, השיממון של המחשבה ממיעוט הלימוד והידיעה מביא את האדם לחשוב הרבה במהות האלוקות, כי הוא רוצה ללמוד אמונה, הוא רוצה להיות מלא דבקות, אז הוא חושב הרבה במהות האלוקות, וכל מה שיהיה יותר משוקע בבערות של, של מחשבת עזות נוראה וסכלות איומה, כי זה גם טיפשות אז אמרנו, וגם מידות מקולקלות, יחשוב שבזה הוא מתקרב אל הידיעה האלוקית הרמה, ששמע תמיד שכל גדולי הנפש שבעולם הורגים אליה, וככה זה נראה לו שזה סדר עבודת השם שלו. בהצבר הרגל כזה במשך כמה דורות, מתארגים מתוך כך הבלי שב רבים, כלומר דעות כאלה, שתוצאותם רשעות רבות, או רשויות רבות ונוראות, עד שאפילו האדם הפרטי עובד את חילו החומרי והרוחני מרוב צרה אפלה, את המעצור היותר גדול ברוח האדם בבואו לכלל דעת, מביא מה שהמחשבה האלוקית היא קבועה בצורה מיוחדת, וידועה אצל בני, בצורה מיוחדת וידועה אצל בני אדם, מפני ההרגל והדמיון הילדותי, זהו ניצוץ נעב גם של עשיית פסל ותמונה, שאנו תמיד אנו צריכים להיזהר בהרבה, וביותר בתקופה דעת יותר בהירה. אז זהו ניצוץ נעב גם של עשיית פסל ומסכה, לחשוב במהות האלוקות. מפני הרגל והדמיון הילדותי יש איזו צורה מסוימת איך הקדוש ברוך הוא נתפס. לדוגמה, הקדוש ברוך הוא נתפס בתור מלך תקיף חזק שתובע מאנשים, ואם אתה עכשיו אומר לאדם הזה הקדוש ברוך הוא אבינו אב הרחמן, אז זה מאוד מכעיס אותו, כי שברת לו את כל עירת שמיים. כי הציור האלוקי הזה מתגלה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם בתור מציאות תקיפה. אם אתה אומר הקדוש ברוך הוא מתגלה לו בעולם בתור מציאות כזאת ששייכת אל הגלות בניתוק מהחומר וניתוק מדרגת החיים וכו', אז אתה אומר לו לא, זה לא נכון, זה לא נכון ככה. לא שאתה אומר לו ציור אחר של האלוקות, חס חלילה, לא שאתה אומר לו תצייר את הקדוש ברוך הוא באופן אחר, אלא מה שאז פעם קראנו בעני מזמירות, נכון? עם שילוחה, נכון? עם שילוחה ברוב חזיונות, הנחה אחד בכל דמיונות. כלומר, הקדוש ברוך הוא המשלנו אותו ברוב חזיונות כשהוא מתגלה אלינו במידותיו, אבל הנחה אחד בכל דמיונות, מה שתכף נדבר על המושג אחד. אז ויחזו בך זקנה ושחרות, צעיבה ובחרות, זקנה ביום דין, בחרות ביום קרב, כי איש מלחמות ידיו לא רב. אז רואים בקדוש ברוך הוא גם זקנה וגם בחרות, אז על הים הוא נגלה כאיש מלחמה, ובסיני הוא נגלה כזקן מלא רחמים, אז זה שייך לסדר ההתגלות של המידות האלוקיות שמתגלות פה בחסד ופה בדין, פה בנקמה ופה בחולי, וכן על זה הדרך, כל סדרי ההשפעה האלוקית. אבל כשיש לאדם איזה ניצוץ כזה, כיוון שהוא עוסק במחשבה ונראה לו שההתגלות של הר סיני זה המהות האלוקית, אז זהו, אז עכשיו יש לו איזה ציור, זה המהות האלוקית, וכל מה שחוץ לציור הזה, אז זה לא שייך אל המהות האלוקית. אז ממילא אין לו הבנה כזאת שאתה אומר, לא, המהות האלוקית אמיתתו הנעלמה היא למעלה מכל ציור, והוא מתגלה אלינו בציור כזה ובציור כזה ובציור כזה ובבחינה כזאת ובבחינה כזאת, וכל הבחינות כולם כלולים באמיתתו הנעלמה. אז כשאדם לא מורגל אל הדבר הזה, אז זה המעצור היותר גדול שברוח האדם בבואו לכלל דעת, שמה? שהוא פוגש את המחשבה האלוקית בצורה מאוד דמיונית וילדותית, פגם כזה של עשיית פסל ומסכה, ומלא האדם המבוקר מורד בדבר הזה. זה מסיבות הכפירה. שכשהאלוקות מצטיירת בתור מציאות כזאת, שנגיד תקיפה, אלימה, נותנת מצוות וכו', זה הסדר הזה של הזה, אז זה ממילא ככה כאן שזה סדר הציור. אדם המבוקר לא מביא, לא מוכן לקבל את הציור הזה. אז בואו נראה, רגע, ראינו פה עוד פעם, אמרנו שרגע נמשיך פה לראות פה בזה, יש לי עוד אחד, אז אולי רוצים אפשר לצלם פה או שזה, אני לא יודע, אפשר לסגל ביחד. אז בואו נראה רגע לקראת הסוף, פנקס י"ג ס"ט. ציור אחד מצטייר לפי הדמיון בצורת מיעוט, כלומר בניגוד לריבוי. כשהמחשבה של האדם מגושמת, אז לא סיימנו פעם קודמת, אז אתה אומר מה הכוונה על שם אחד, לא שלוש, לא שתיים, כמו האלילים של הדתות המרובות האלילים, לא שלוש ולא שתיים אלא אחד. ככה האדם המדמה, שהוא נתון לתפיסה החושית של עשיית פסל ומסכה, אז ככה הוא מצייר את זה. ובדמיון, הריבוי חשוב, מציאות יותר נחשב, וראוי לתפוס מקום בנפש. אם אתה באמת חי חי דמיון, אז יותר טוב אומר הדמיון שיש לך ריבוי גדול מאשר שיש לך רק אחד. כי אומר עבירות הקודש, נכון שזה, ככה זה נתפס, זה משהו כזה חד גווני, זה משהו מאוד יווה, זה משהו מאוד קטן. אז אתה אומר, השם אחד, זה רק ככה. אמנם, לפי השכל, אחד הוא ציור הכל, הכולל כל הכוחות הפרטיות באחדות אחד. אז לפי מדרגת השכל, אומר הרב, אז אחד מתגלה עם שילוחה ברוב חזיונות, הנחה אחד בכל דמיונות. אז האחד כולל הכוונה היא שאתה מתגלה בזקנה, בסיבה, בשחרות, בשכל, ברגש, בגבורה, במדע, ביופי, במדמה וכו'. וכל הדברים כאלה, וכל הדברים האלה, כל ההופעות האלה, זה ענף של האחדות האלוקית. זה ענף של השם אחד. מה זה?
רבנו מחייר אומר שאני יכול לחשוד את מי שלא ילמד מה זה השם אחד, שלא בית השם שיתוף, שהוא חושב שזה אולי אחד או שניים, אחד שהוא מאחד את
הכל. כתוב ברמב"ם בהלכות יסודי התורה. ברמב"ם בהלכות יסודי התורה ככה. אבל אני אומר על דרך שאמר המשנה ברורה בהלכות שבת, אתה אומר כל מי שלא למד הלכות שבת, אמר רבי יונתן אבשיץ, ברור שהוא נכשל. דרוך שהוא נחשב בלכות שבת. אני אומר על זה הדרך גם פה, אני חושב. כל מי שלא למד את מושג האחדות בתהרתו בדרך השכל, אם לא למד את מושג האחדות בתהרתו, אז זה פשיטה שהוא עכשיו נחשב בהבנת מושג האחדות, ופשיטה שהוא יגיד לך כמו הרמב״ם. כאן ברור, הוא יגיד לך זה לא שלוש, זה לא שתיים, זה רק אחד. פשיטה, אין בזה ספק.
זה רבנו בחיי אומר. שמי שלא לומד...
זה כתוב ברבנו בחיי. יופי. איפה זה ברבנו בחיי? תגיד, זה חשוב. כי זה נראה לי, זה פשיט הדבר הזה. כלומר, כל מי שלא לומד את המושג הזה, לא זה... זה אמרתי לכם פעם, שאתה יכול עם כמה שאלות לראות, לנסות, עם כמה שאלות להצליח, במרכאות להכשיל כל בן אדם, ולהבין כמה הוא באמת שייך אל מושג ההגשמה. וזה אחד מהשאלות. אם אתה שואל אותו מה זה המושג אחד, רוב הסיכויים שאחרי שתעשה קצת שאלה ימינה שאלה שמאלה, תבין שהוא הוא מתכוון לא שלוש, לא שתיים, אלא אחד, וממילא האחד הזה אצלו מצויר בצורה מאוד מאוד מצומצמת. לא אחד שהוא שייך לשורש החיים, שהכוונה אחד הוא מאחד את כל הכוחות כולם מצד אותו שורש החיים, אלא אחד המוקבל, המסומן, המצויר באיזו תבנית מסוימת, וכשתחדור יותר פנימה, אז תראה באיזו תבנית מצויר אצלו. כלומר, אחד הקדוש ברוך הוא מצויר אצלו בתור איזה מין אחד כזה רחמן לאפלף כזה, לכן הוא לא אכפת לו, כן, לדקדק במצוות, לא לדקדק במצוות, כל מיני כאלה דברים. למה לא אכפת לו? גם זה הציור האלוקי שלו של השם אחד. אמרו לו, הקדוש ברוך הוא מיטיב לכל, הקדוש ברוך הוא ותרן. זה הציור שלו של השם אחד, זה כאן, הקדוש ברוך הוא ותרן. הקדוש ברוך הוא כזה איש חסד, אז מה אכפת לו אם אני עושה? אז זה לא מתחיל מסתם, זאת אומרת, זה שהמצוות, מעשי המצוות, הם לא נמצאים אצלו בצורה מסודרת ויסודית וחשובה, זה לא מתחיל ממעשי המצוות. זה מתחיל מהציור של דעת אלוקים שלו, שכשהוא מצויר באופן כזה שהקדוש ברוך הוא ותרן, אז הוא זה. ואחד הוא מלא קפידה במצוות מצד אחד, אבל מלא עצבנות, ואין לו שמחה בחיים, ואין לו זה. כי יש לו ציור של הציור אלוקי, שקדוש ברוך הוא זה כמו המורי שלו בחדר, רק יותר גדול מהמורי שלו בחדר. הקדוש ברוך הוא זה האחד והיחיד, המורי היחיד שלו. אז יש לו ציור, אז ברור שהוא מקפיד במצוות. אבל את המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא זה מקור החיים שלו, ומקור השמחה שלו, ומקור השלמות שלו, זה אין לו. וכן על זה הדרך. כל ההבחנות השונות, שזה מה שאנחנו אומרים, שזה המחשבה היסודית. כל הצדדים השונים שאתה פוגש באנשים, והמון המון המון ענפים שונים של החיים, הרבה פעמים רואים את זה בגלוי, לפעמים זה בסתר, לפעמים זה, אבל הרבה פעמים רואים את זה בגלוי. הכל תלוי לפי מדרגת דעת אלוקים היסודית שלהם. וכיוון שהציור שלהם הוא ציור מוגבל, לכן כל החיים שלהם מתנהלים באיזה ציור מסוים. כל החיים שלהם מתנהלים באיזה ציור מסוים. כן,
אבל טוב. אבל למה זה תלוי אחד בשני, אבל כאילו, אדם יכול להגיד אחד זה לא שניים, ואותו אחד זה כלול בהכל, הוא גם יכול ליצור.
לא, אז זה באמת, זה לא הכוונה, אחד ולא שניים. כי כשאתה אומר, זה מה שדיברנו פעם קודם, כשאתה אומר, זה לא שלוש. שלוש ברור שכל אחד יש לו, אם יש שלוש אלילים, כל אחד יש לו שליש עולם וחודר יותר, נכון? כלומר, שלושתם, כל אחד מהם מוגבל, כל אחד מהשלושה מוגבל. זאת אומרת, טוב, זה לא שלוש מוגבלים, זה לא שניים מוגבלים, זה אחד שהוא מוגבל. זה הכוונה, שלוש ולא, שלוש ולא שתיים, אלא אחד. אם אתה אומר, האחד הזה זה לא האחד, אלא כמו שהרמב"ם קרא לו, האחד הפשוט ההחלטי. כלומר, הכוונה האחד הזה שהוא נשמת כל המציאות, שהוא שורש כל המציאות, זה באמת מביא אותך להבנה הזאת שאתה לא עסוק להגדיר את המהות האלוקית, אלא אתה עסוק עם אלה בהופעת הענפים. הענפים הם מוגדרים, והשורש הוא שייך אל מציאות כזאת, שיהיה רם על כל רמים, בלי הגדרה, בלי הגבלה. כן? נכון. כלומר, הכפירה הבאה, לטהר את ציורי האמונה המוגבלים. ולא שהכפירה היא עכשיו בדיוק יודעת את הכוונה שלה, כמובן, אלא הכוונה היא, הכפירה הבאה, למרוד בציור אמונה מוגבל. כי ציור אמונה כזה, שאתה אומר, יוצא ממנו אדם כזה חפיפניק, אז אומרים לך, נכון, זה דתי בלי. זה לא, כי זה מצויר כך. אחד אומר לך, זה טוב, זהו, כל קפדנות, הוא לא, זה לא הציור. שנפש האדם היא מתרצה לקבל, וגם בצדק במידה מסוימת. אז כן, אז כל ציורי הכפירה, כל מציאות הכפירה, הוא אומר, זה סיבות הכפירה, זה בא להעמיד, לשבור את כל, לנפץ את כל ציורי האמונה האלילים. והמציאות היא מאוד אלילית. אם לא למד אדם, המציאות היא מאוד אלילית.
כפירה כאילו, זה לא קשור לעבודה זרה, כפירה זה נושא אחד שהיא כפרת בה, שתופסים את האמונה בצורה קצת שהיא
גסה, שהיא מוגשמת, שהיא מצומצמת, כן? כפירה זה לא עבודה זרה. עבודה זרה זה לגנוב את הנטייה האלוקית ולקחת אותה למקומות אחרים. כלומר, לגנוב את הנטייה האלוקית ולקחת אותה אל מחוזות מצומצמים אחרים. שהעבודה זרה היא יותר מושכת, היא יותר זה, בין אם זה אליל כזה, אליל כזה, אליל כזה, אליל כזה. כפירה אומרת, נטיית האמונה האלוקית, האמונה האלוקית הטבעית שיש בך, אל תוציא אותה לפועל, כי תראה לאן זה מוביל. זה מוביל לצד כזה, זה יוצר טוב להתעלם מהנטייה הזאת, לחנוק אותה, להתעלם ממנה, להגיד שזה, כי אחרת זה לא מוביל את החיים למקום טוב. כן, כן. זאת פעם, ציור אחד מצטייר לפי הדמיון בצורת מיעוט, נכון? זה הכנה לא שלוש, לא שתיים, אלא אחד, כלומר בניגוד לריבוי. ואז הרב קילומייר, בדמיון הריבוי חשוב, מציאות יותר נחשב וראוי לתפוס מקום בנפש. אמנם לפי השכל האחד הוא ציור הכל, הכולל כל הכוחות הפרטים באחדות אחת, ואז מלא זה כבר לא ציור, אלא זה כבר מדרגה מעל. על כן, בירידת המעלות צריך לפרש אחר אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אבל בעליות השכל אין עם אחד מה לספור יותר, כי הוא כולל הכל. אז משה רבנו מתגלה איך האחדות מופיעה בתארתה דרך כל הענפים. אבל עכשיו בירידת האומה אתה צריך להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כלומר, שלא יישאר האחד הזה מנותח מכל הזה, אלא האחד הזה הוא ברוך. כלומר, כמו שהמשך אומר, הוא מתגלה שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל העולמות, בכל הפרטים, בכל צדדי החיים. על כן נמשל לבת מלך שהאריכה צקי גדרה, שעבדיה התחילו להביא לה בחשאי, וזהו ביון. אבל במעשה לעולם הפירוש מוכרח. אמנם אינו גלוי כל זמן שיש לגוף שימוש עצמו מנטייתו הפרטית, כי אם ביום הכיפורים שצורכי הגוף בטלים, אז כוח האחדות מתפשט יפה במעשה בגילוי, ואפשר לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. טוב, לא ניכנס עכשיו. הרב אומר, כן, האחדות הזאת, אנחנו לצערנו לא חיים אותה בשלמות. לכן אנחנו יודעים בשכל שגם כוח הזן שלנו הוא באמת שייך לאחדות האלוקית. אבל בסוף, כשאתה נמצא בכוח הזן, אתה אומר, אני צריך ליטול ידיים לפני שהתקדישתם. וגם אחרי שהתקדשתי בנטילת ידיים לפני, אני רוצה לעשות מים אחרונים אחרי. כי בסוף אני יודע שהאכילה שלי היא לא לגמרי מחוברת אל האחדות האלוקית. אז היא גם הוציאה ממני האכילה הזאת, גם צדדים לא שייכים תמיד אל האחדות האלוקית בתארתה, צדדים יותר גשמים שמנותקים מהאחדות האלוקית. לכן כשאני אגש לאכילה, אני אטול ידיים לפני, אומר רבני הברכות, אני אחרי שאכלתי, אז אף על פי שנטלתי לפני, אני אטול ידיים אחרי, כי אני יודע שהמציאות הזאת אצלי היא לא שלמה בחיי, אז אני נוטל ידיים לפני, נוטל אחרי. לכן אני אומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל העולמות, אני אומר את זה בשקט, בכל יום. ויום כיפור, הנה בחינה כזאת שהגוף התעלה, בסדר, עכשיו הם מבחינתי פחות. אומר הרב, הלאה, בוא נראה רגע את שתי הפסקאות הבאות. פנקסי, בסדר? זה שייך לזה. גדולת אינסוף, בהשקפה הראשונה, היא מצטיירת כמותית. וזהו הצד השיגי שבהשגה. כלומר, כשאתה משיג את גדולת אינסוף בדבר כמותי ולא בדבר איכותי, זה כאילו שייך לסדר כזה, שאתה אומר, מה זה גדולת אינסוף? כמו שדיברנו פעמים קודמות, הכנה אינסוף מושג כזה. אתה אומר, זה גדולת אינסוף, כנראה זה משהו מאוד 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 גדול. זה הצד השיגי שבהשגה. וצריך להעלותה תמיד לצד האיכות. והכוח שהיה נמצא בציורי הכמותיות, מתהפך כמו חומר לצורת ההשכלה, ומכיוון שהצורה משלמת אותה, מתעדן החומר גם כן, ויוצא משפלותו וגסות ערכו, והאדם מתעלה. למה מתכוון לומר? מתכוון לומר, שאתה אומר, הילד... אין מה לעשות, הוא לא מבין. גם אין סוף, הוא לא מצייר בערי אין סוף. זה מלא, 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 מלא. אז הציור הילדותי, זה הצד השיגי, זה הצד של השיגים בהשגה. אבל כשהילד מתעלה אל ההבנה הרוחנית העליונה, אז באמת אתה יכול לומר, מתעלה זה השגה כמו חומר שמקבל צורה חדשה. כלומר, הכוונה היא, הוא השיג אין סוף. זה הכוונה היא מלא, 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 שזה ציור מאוד מגושר. ואחר כך זה מקבל אצלו את המושג האינסוף כמו נשמת הכל, ואז לאמת יש לו גם את הציור הכמותי שכאילו עכשיו הוא צייר הרבה 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 הרבה, וזה מצויר בתור נשמת הכל, בתור הציור האיכותי. אז החומר מתהפך לצורה, ואז הוא יוצא משפלותו וגסות ערכו, ואדם מתעלה. האלוקות יש לה מעלה של רעיון אחד מאחד את הכל, שורש הכל, אבל לא תחסר גם כן את הכל היתרונות של רעיונות רבים לאין סוף. אז לא תחסר האלוקות את המחשבה הזאת שאתה אומר באחד הזה הכל כלול, כי אם אתה מצייר רק אחד זה מאוד מאוד מצומצם, אז זה לא יחסר איך האחדות הזאת היא כוללת את כל המידות, את כל השלמיות. ומי שהמחשבה באלוקות נדמה לו כמסע, כלומר זה קשה לו, זה מנגד לו את החיים בפרט כזה ופרט אחר, מנגד לו את הדברים האמיתיים שהוא מוצא בתוך נפשו, מפני שנדמה לו שהוא סגור ברעיון אחד, אז זה נדמה לו כמסע כי זה מצומצם אותו, הוא לא התחיל להיכנס לפנים כלל. זאת אומרת, לא הבנת את מושג האחדות. וזה שזה שייך אל הכפירה הזאת. זה שייך אל המדרגה של הכפירה, שאתה אומר, תופסים את המדרגה של אחד בתור מדרגה מאוד מצומצמת, ואז כמדרגה מאוד מצומצמת, זה באמת מצר המון, המון צדדים של החיים. אז, ולכן הרב אומר, בוא נעלה רגע למעלה, פינקס הדפים דלת 22, שזה מה שאיתמר אמר, אז גם רציתי כבר להזכיר את זה עכשיו. הרב אומר, גסה היא מאוד קליפה של מושג עבודת השם בלב ההמון. וזה האחד, זה דוגמה מאוד טובה למושג הזה של הגסות. ובימינו כבר הגיעה השעה שצריך לדקדקה. זה דקדקה, זה אומר להפוך אותה לדקה מן הדקה. למה? כי אוביה המוזר מנשל מאיתנו איברים רבים ועיקרים. בגלל שזה מאוד גס, הרב אומר, זה מה שגורם אל כל הכפירה. המושג של רצון השם צריך להיות מוסבר באופן הדין, וממילא הדין יהיה גם כן כל הערך של מלות הרצון הזה. אז המושג של רצון השם צריך להיות מוסבר באופן הדין. מה הכוונה באופן הדין? באופן הדין הכוונה היא שזה נובע מתוך האחדות העליונה הזאת שכוללת כל, ממילא גם רצון השם נתפס בתור רצון רחב וגדול שיוצא מתוך האחדות, שהוא כולל את כל המדרגות כולם בצורה אחדותית מלאה. אז גם רצון השם נתפס במציאות הרב גוונית שלו, הכל כך עליונה, שכוללת את כל, את כל הצדדים הטובים שנמצאים בתוך המציאות. והצד השני, הרב אומר, לכן הבאתי את זה פה, כי אני חושב שזה שייך לאחדות. מה שמחשבים בדבר עצמיות האלוקים, ומכוונים לזה במחשבה למרכז העבודה, כלומר, זה כל העבודה של אדם, כלומר, למלא את רצונו של אלוקים מצד עצמותו האישית, כי ציירתי אותו אחד, ציירתי אותו אישיות, ואני מכוון, אני כל הזמן רוצה לרצות אותו, לעשות את מה שהוא אמר, היא בזמן הזה, המחשבה הזאת בזמן הזה שמתפתח מדרגת האדם, השכלית והמוסרית, מאבדת כל סגולה והוד אלוקי. זה מחשיך את הנפשות. למה זה מחשיך את הנפשות? כי זה יוצר להם מציאות אלוקית מאוד מצומצמת, ובתוך הנפש פנימה הם כבר מרגישים עולם הרבה יותר רחב, וכיוון שבתוך הנפש פנימה הם מרגישים עולם יותר רחב, יגיד לנו הרב בהמשך המאמר, אז זה כבר, אז המציאות האלוקית היא הרבה יותר צרה ממהמוסר שאדם רוצה בתוכיותו.
הרב אמר שכשאדם מקיים מצוות, הוא מתמלא את דבקות אלוקית. כן. במובן החיובי שלה.
נכון.
אז גם באדם כזה, לכאורה עושה את כל הדברים הזה, הוא מתמלא במידות טובות, עושה מצוות, הוא לומד תורה.
ואני חושב שככה, אם הוא חי לפני כמה מאות שנים, אז הוא ישמור על התמימות שלו וכו'. אבל כשהוא נמצא בדור דעה, אז האדם הזה נמצא בסתירה פנימית. הוא מקיים מצוות ויש לו מידות טובות, וזה בונה בו צד אחד של הכרת אלוקים עדינה ואמיתית. אבל כל פעם כשהוא מקבל על עול מלכות שמיים, הוא אומר כל פעם השם אחד, והציור שלו הוא מצומצם, והציור שלו הוא לא טוב. ואז יש לו מלחמה פנימית בתוך עצמו. מצד הדעת שלו, הדעות שלו משובשות ומובילות אותו למקום לא טוב. ומצד המידות שלו, ומצד המעשים שלו, המעשים שלו והמידות שלו מובילים אותו למקום טוב. והוא נמצא בכף הקלע. ועד שלא יתברר לו המציאות השכלית, הבריאה של דעת השם, הוא נמצא בתוך סתירה פנימית נורא. שהוא בורח ממנה לכל מיני פשרנות כזאת של חצי, חצי, רבע, שלושת רבעי, כל משנה, כל האפשרויות השונות, הוא עכשיו בורח מהם ומנסה ליצור איזו מציאות כזאת של איזה מין תערובת, כי זה אמונת השיתוף, זה בעצם שיתוף כזה. עד שלא יתברר הסוגיה הזאת, הוא קצת חי בשיתוף. אז מה שמחשבים בדבר עצמיות האלוקים, מכוונים לזה למחשבה למרכז האבוידה, כלומר, למלא את רצונו של אלוקים מצד עצמותו האישית. היא בזמן הזה מאבדת כל סגולה ועוד אלוקי. היא משפלת את הנפשות לשפלותה של האליליות הפעוטה שהייתה מכוונת לעומת הילדות הפראית של האדם. אז אתם רואים, זה הרב כל הזמן חוזר, זה אליליות, זה אליליות. אפשר להגיד השם אחד והמחשבה שלך היא עדיין אלילית. נכון? האדם המפותח עולה הוא בהבנתו להכיר שכל מה שאנו פונים אל ההשלמה של ההכרה, של הטוב, של האומץ, של כל הנשגב, בזה אנו רואים את אלוקים. כמו שלמדנו בפרק א' של איסורי מרקים, לבוא דרך השער, נכון? אמר לנו הרב בצימן לקל חי. לבוא דרך השער, בזה אנו רואים את אלוקים. העצמיות היא רחוקה מציורנו, ואין אנו מוכנים כלל לחשוב אודותיה בדבר אלוקים. לחשוב אודותיה בדבר אלוקים. כלומר, אם המחשבה, הכוח המוגבל לחשוב על זה, זה לא. וגם לא לייחס לקישור מעשי ואמוני. כלומר, אני עושה את זה כי אני עכשיו, אני מרצה אותו. אני עושה את זה כי אני מפייס אותו. הכל אנו צריכים להפנות לעומת המגמות הטובות הניכרות לנו, שהכל הוא גילוי אלוקות. אז אני מגלה את רצון השם, מתקן את העולם, מתקן את נפשי, מתקן את כל סדרי המציאות. ולא שאני עכשיו עושה אותו שהוא עכשיו יהיה יותר מרוצה, שאני עושה אותו שהוא יהיה לו נחת רוח. אז אם התפללתי עליו וניג'סתי לו, אז קיבלתי עכשיו, כי גם התפילה מצטערת ככה, למען דאמר השם אחד. שגם התפילה מצטערת ככה, שאתה אומר אני מתפלל ואני אבקש עוד פעם, קווה על השם, חדר על השם, תנג'ס לו, ובסוף הוא השתכנע בדבר הזה. אז זה גם ככה מתייחס. אז הכל הוא גילוי אלוקות. רק הספירות יכולות להיכנס במחשבה וכוונת הלב, ולא אין סוף שהוא למעלה מכל רעיון, והכל מוכיח עליו ושוקק לו בדומיה. אז אני רק חייב להגיד פה גם את ההערה הזאת לפני שזה. כמובן, כל המידות האלוקיות מקבלות את חיותם, את שלמותם, את אביתתם, הכל מקבל את חיותו מהמקור האלוקי. אני אומר את זה, אני מדגיש, כי מי שזוכר, יש בסוף מאמרי ראיה. שאלה אתה שואל במאמר על דעת השם ומלחמות השם. אמר השואל הרב קוק, אמר לו, תשמע, אני מבין, קראתי את המאמר על דעת אלוקים, ממש פלפלאות. עכשיו הבנתי, בכלל הקדוש ברוך הוא זה בכלל לא משנה. העיקר תעסוק באידיאלים האלוקיים, כי זה מה שאנחנו יכולים לתפוס, זה מה שאנחנו יכולים להרגיש, וזה מה שזה. הקדוש ברוך הוא זה בכלל לא לפי מחשבתנו, לא לפי מחשבתנו. אז בכלל אין לנו מה להתפוס. אומר לו הרב, אוי ואבוי ואבוי, שם הרב ציודה העיר בעיירה, כי במכתב הזה הרב זצר קרא לו בני, 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 בני. הרבה פעמים אז הרב ציודה יפנה לגמרא בברכות שדוד קרא לאבשלום, אבשלום, בני, 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 אבשלום, והגמרא אומרת שהוא אמר לו 8 פעמים בני כדי להעלותו משבעה מדורי גיהנום ולהעלותו לגן עדן. אז רק תודה מה זה שהרב קרא לו 8 פעמים בני, גם כן שמה. אז הוא אומר לו בני, בני, הוא אומר לו לא, חס חלילה, הקדוש ברוך הוא זה מקור הכל ואמיתת הכל ותשוקת הכל וחיי הכל. רק עם הכוח המחשבי המידותי, זה אל תנסה לפנות ולהתחבר לקדוש ברוך הוא, וחס חלילה לא לתת לו איזה תכונה אלילית, ולא לנסות לפנות עליו בכוח המחשבי ולצייר את אמיתתו הנעלמה בכוח המחשבי, כי אז אתה נותן לו תכונה אלילית. הכוח המחשבי מיועד לפנות אל המידות האלוקיות, וראות הדליבה, והתפילה, והבקשה, פשיטה שהיא לאמיתתו הנעלמה. זה מה שהרב מתכוון פה. ולא אין סוף שהוא למעלה מכל רעיון, והכל מוכיח עליו ושוקק לו בדומייה. כלומר, כל המידות האלוקיות וכל המציאות העולמית היא מורה על הבורא, והיא מלמד אותנו על הבורא, אבל הכל שוקק לו בדומיה. כלומר, בדומיה כזאת שהיא לא שייכת אל הדיבור המוגבל, המצומצם, אלא משתוקקת לו מצד הראות הדליבה, שמלאה דבקות במיטתו הנעלמה.
אבל אי אפשר להתכוון
אליו. להתכוון הכוונה בציורי שכל. כי הוא אמר למעלה, כל הזמן הנושא זה המחשבה, שכל. לכוון, הכוונה לכוון בציור שכלי לרצות אותו. כלומר, אני עושה את המעשה הזה, ואני מכוון את זה בדבר הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אתן לו את המעשה הזה, אז קשרתי לו את היעלום בכתר שלו, על ידי התפילה שלי, על ידי המעשה שלי, קשרתי לו יעלום בכתר. לכן, למה?
למה
להגשמה
להגיד שאני עושה את רצון השם?
לא, לא. להגיד שעושה את רצון השם זה לא הקשמה, הפוך, זה ודאי כל הכל, עיקר הכל, עשה רצונך כרצונו. אבל להגיד שאני עושה את רצון השם בציור, שאדם מצייר את אמיתתו הנעלמה כמשהו מוגבל, כמו שאמרנו קודם, אחד בציור מוגבל, והכוונה היא, אני עושה את רצונו אמר הרב, מצד שאני משלים את רצונו מצד עצמותו האישית, למלא את רצונו מצד עצמותו האישית. יש לו עצם אישי מוגבל, ואתה אומר, הדבר הזה הוא רוצה. אני רוצה, אני עושה מה שתו רוצה. אני עושה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אז אם אני עושה מה שתו רוצה, אז אני ברור שאני גם אעשה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. אבל אז אני מצא את הקדוש ברוך הוא כמו תור, ואז אני אומר, עשיתי את זה לתור, עשיתי לו נחת רוח. עשיתי את זה לקדוש ברוך הוא, הנה. תור היה רעב, הבאתי לו ככה. תור היה חסר לו יעלום במשקפיים, הבאתי לו יעלום, הוא שם במשקפיים, עכשיו יופי. הקדוש ברוך הוא היה חסר לו יעלום בזה, הבאתי לו עכשיו את היעלום, עכשיו הקדוש ברוך הוא רגוע ושקט. כל זה ציורים אלילים. זה ציורים אלילים. ולכן מאוד צריך להיזהר בדבר הזה, תודה לכם. כל הציורים האלה, רק שאתה עוד זה, כל הציורים האלה שאתה אומר, אני יודע, הבת שלי חזרה מהזה, צריך עוד רק כמה תפילות וצריך עוד זה. עכשיו, זה הכל נכון, זה לא שזה נכון. אבל כשאתה כל כך מגשים את זה, שאתה אומר, כן, הכתר של המלך הוא רק צריך עוד כמה יעלומים, וזה וזה וזה, אז ברור, נזהרת, לא אמרת עכשיו המלך. אמרת הכתר. אבל ברגע שאתה אמרת הכתר של המלך צריך כמה יעלומים, אז כבר ילד משלים את התמונה לבד. כלומר, אמרת לו הכתר, אז הוא כבר גם מצייר את מה שמתחת לכתר. ואתה אומר, אז זה ממש, ממש עכשיו יצאו לו הגשמה. אמרת לו, אתה אומר לו, הקדוש ברוך הוא רוצה את המצוות שלך. אז תור אומר, הקדוש ברוך הוא רוצה את המצוות שלך, כי הקדוש ברוך הוא חפץ בזה שהעולם יתוקן, האידיאלים האלוקים יתמלו בעולם, אז זה שמה שהמצוות פועלות. לא שהקדוש ברוך הוא רוצה שהמיטתו הנעלמה חסרה משהו, ובא תור ומשלים את המיטתו הנעלמה. לא, מצד התגלותו והופעתו בעולמות. אבל אדם כזה שזה לא מבורר לו, אז כל השפה הזאת היא רק יוצרת לו עוד הגשמה ועוד הגשמה ועוד הגשמה.
לא, אני אומר כאילו שהבעיה שאני אומר רצון במהות, כאילו, אז אני מצייר כאילו חיסרון שצריך למלות. אז אתה יותר מדבר על החיסרון. אני שואל, שאדם אומר, אני עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, למי הוא עושה נחת רוח? הוא לא עושה לספירות.
ברור.
לא ולא למידותיו, אני אומר.
אבל הכוונה, מצד התגלותו בעולמות. מצד התגלותו בעולמות. נחת רוח, הרוח היא יורדת. היה אומר רב צוקר מזל, צדיק לברכה. נחת רוח, הרוחניות היא נוחתת, היא יורדת. מצד הופעתו בעולמות, זה הכוונה תמיד שאנחנו עושים, כמו שהרב אומר, יהי רצון לפניך. נכון? הרב אומר, בעולת ראי, יהי רצון לפניך. הכוונה היא, יש רצון אלוקי שנברא מלפניך. זה רצון נברא, בריאה, בריאה אלוקית, יהי רצון לפניך, נהיה רצון לפניך. רצון מוגבל, רצון שייך אל המידות, רצון שייך אל הספורט, נהיה רצון לפניך. לא, לא, מפניך, מהמיטתך הנעלמה, אחרי, כן, כן, בטח. בסדר? מה אומר איתמר? כן, סליחה.
גם פה, כשאתה אומר, דמיון
הילדותית, אתה מתחיל לסלט בטח, נכון, זה מה שאני...
זה מבחינה של, כאילו, הדעה הילדותית מול הדעה...
מבוקרת.
שאנחנו, כאילו,
נכון.
כי
הדעה הילדותית...
כן, אלמנט שייך תום הילדות שחזר על המעלה, כאילו, איפה, כן, הפן הילדותי הוא רלוונטי...
כן. כי אני חושב שככה, כשאדם הוא ילד, אז זה משהו מאוד מופלא. אבל כשהוא מבוגר ילד, זה כבר בעיה. כלומר, הכוונה היא, ציורי הילדות, זה מה שקראנו קודם פינקסי, זה חומר מצוין, שעליו תחול צורה מאוד מופלאה. אבל כשאדם הוא מבוגר, ועכשיו הוא לוקח בתור מבוגר בעל שכל, את כל חיי הילדות שלו, והופך את זה שחיי הילדות שלו, זה באמת אמיתתה של ההשכלה. פה מתחילה הבעיה. בתום הילדות יש מחשבה מאוד מאוד תמימה. והיא גם כנראה קצת מגשמת. כלומר, כי הילד, גם אם תנסה להסביר לו מה זה אחד, שזה לא שלוש ולא שתיים אלא אחד, הוא לא יבין בכלל מה שאתה מדבר אליו, אל תנסה גם להסביר לו. וכנראה שהילד מגשים. אבל ילד אין לו תיאוריות, אין לו שכל. אין לו ילד שכל. וגם אל תנסה לכן עכשיו להכניס אותו לתבניות מחשבה שכליות, כי אין לו, אין לו, זה לא טוב הדבר הזה. וזה מאוד מאוד חשוב להיזהר בדבר הזה, לא להכניס את הילד שכל אחד מרגיש את כל החיסרון שהיה לו בימי ילדותו ונערותו, וזה, ועכשיו את כל החסרונות שלו רוצה להשלים לילד שלו, מכניס את כל הילד שלו, את כל התוירה ואת כל הזה לילדים שלו. היה קורא לזה הרב טאו, הרבה ילדים כאלה היו באים, אם היית חי לפני 30 שנה, ילדי עומס האידיאלים. זאת אומרת, אלה שהמיסו להם את כל האידיאל, כל ההורים שלו רצה, להכניס אותו. כן, ככה אמר לי, בא מזה מישהו מלמד פתיק במורשה. אומר לי, אני הציור שלי הייתה שאתה קושר את הידיים של הילדים מאחורה, ככה בתלמוד תורה, ואתה מכניס להם את התורה כולה. עד שזה, צריך מאוד להיזהר מהדבר הזה. הילד, זה תמים, אבל המעלה של הילד זה שהוא לא מצייר את זה בציורי שכל. הוא לא הולך להסביר לך שום דבר, והוא לא רואה בך אידיאולוגיה ולא מנה לך. הכל זה אצלו בתמימות הילדותי. המבוגר שיש לו את הילדות זה בעיה, כי המבוגר עכשיו משתמש בשכל, ובציורי השכל הוא לוקח את התמימות הילדותית, ועושה ממנה עכשיו אידיאולוגיה של מבוגר, ובתמימות הילדותית יש המון סיגים. לא, לא, להוציא ממנה את השיגים שלה ולהשאיר רק את הצד המזוכח שלה. יש לה גם צד מזוכח.
עם כל ההכשר שלו,
זה לא, כי זה לא נכון שהילד יש לו גם משהו מאוד תמים וטהור שלא מגשים. יש לו גם משהו מאוד תמים וטהור שלא מקשיב, אבל זה לא מספיק בוגר. כלומר, אני אומר את זה דרך נפקמין, הכוונה היא, בשנייה שתשאל את הילד, אל תשאל אותו, אבל בשנייה שתשאל את הילד, זה מיד מפיל אותו להגשמה. אבל אם אתה לא שואל אותו, יש לו משהו מאוד תמים וטהור. אבל זה לא, עכשיו, גם כמובן, כי המשהו הזה הוא לא בגלל השכל, אז הוא לא תמים וטהור לגמרי. אז יש לו גם הרבה סיגים. אבל כשהמבוגר יוריד את הסיגים מהתמימות הילדותית, ויתן לזה את החוכמה של המבוגר, יחד עם הטהרה של הילדות, הטהרה של הילדות תעלה לאין ערוך. דבר הזה. אז בואו נראה, פה נתקדם עוד איזה נקודה אחת משמעותית פה בקוף כבדלת, מה שדילגנו, ואז אנחנו עושים דילוגים עצומים אחר כך לקראת סוף המאמר. אז בואו נראה בקוף כבדלת. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. זאת אומרת, הכוונה היא, עיקר האמונה בגדולת שלמות אינסוף, הכוונה היא, והמדרגה האינסופית באמת, באמת. ועכשיו הרב רוצה לבאר לנו שלוש מדרגות של אמונה, שעניינם הוא, כל אחת כמובן חשובה בפני עצמו, אבל עניינם הוא כדי שבאמת נתפוס את המושג גדולת אינסוף בצורה אמיתית, אז הרב מצייר לנו את המדרגות שלפני. עיקר האמונה היא בגדולת אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. משפטים סובכים. לאט לאט. רבי דורון, מה אתה אומר?
מקשיב.
יש, אני חושב, מה שנכנס בתוך הלב. זאת אומרת, הכוונה היא מה שכבר האדם הוא יכול לקלוט. מה שאדם יכול לקלוט אתמול, מה שאדם יכול לקלוט מחר, וגם מה שאדם יכול לקלוט, מה שקלט היום. אבל אני בכוונה מדגיש את החילוק, אני אגיד גם מה שהוא יקלוט מחר. אבל שנייה אני אשים את זה רגע בסוגריים. יש את מה שהוא נכנס בתוך הלב. אומר הרב, תדע לך, אתה עכשיו תופס בתוך הלב את כל המידות והאידיאלים האלוקים לפי מדרגתך. ניקח את מידת החסד, היא המידה הראשית כמובן, שבעולם חסד ייבנה. ניקח את מידת החסד. ועכשיו הרב אומר, המחשבה האלילית אומרת, הקדוש ברוך הוא איש חסד. כלומר, אם הוא אומר, החסד זה המידה הכי חשובה, המחשבה האלילית אומרת, הנה, הקדוש ברוך הוא מצויר לי בתור חסד, כי חסד זה המידה הראשית, עולם חסד ייבנה, סימן שקדוש ברוך הוא איש חסד, נכון? כי מהאש יוצא אש, מהחסד יוצא חסד, אז אם עולם חסד ייבנה, סימן שקדוש ברוך הוא איש חסד, אז האדם האלילי אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא איש חסד. טוב, חליל החליל, זה אלילות מאוד מגשימה. אומר הרב, לא, הנקודה הראשונה זה מה שנכנס בתוך הלב, כלומר, מדרגת החסד שאני יכול לתפוס אותה בתוך לבפי. ציור שאני יכול לתפוס בתוך לבפי. מה שנכנס בתוך הלב. מה שנכנס בתוך הלב, הרב אומר, החסד שלך, תדע לך, שזה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. כלומר, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הנתבים, בין באיכות הטוב, זה הגרעין הפנימי של מות נשמתה כנס ישראל. ויש טוב כזה, שעליו תאמר, אין לא ראתה אלוקים זולתך. אז קודם כל אתה צריך להבין, שאתה נמצא בטוב, בחסד, מצוין. אבל תבין שהמידות שלך, הן יכולות להתעלות הרבה 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 למעלה, להיות כאלה ששייכות בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הלבים באיכות הטוב, אבל זה ראוי להיות משוער. יכול האדם להיות שייך אל המדרגה הזאת, יכול אדם, יהיה בעזרת השם שייך אל האדם אל מדרגת עולם הבא, יהיה שייך אל החצמות החבד של אותו וכל בלא שום הגבלה בעולם בין בכמות הימים טובים באיכות הטוב. אבל כל זה כמובן עדיין מוגבל, נכון? אז יש קודם כל מדרגה אחת מאוד מאוד יסודית, שתבין שאתה חי בעולם שמלא טוב, מלא טוב, אתה עושה מלא טוב, מצוין, הכל טוב שלך זה מצוות עשה, מצוין. אבל תבין קודם כל שיש מושג של טוב, שהוא הרבה 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 למעלה מכל הטוב שאתה עושה, ועליו הרב אומר, מה שנכנס בתוך הלב, זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. כלומר, מבחינת מה שאתה כן יכול להשיג, להיות שייך אל טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין מקומות טובים, בין כיחות הטוב, זה מה שאתה עסוק, צוץ בטל. אפילו גם אם אתה אומר, אני אדם גומל חסדים אמיתי, כלומר, אני באמת לומד את התורה כדי להוסיף טובה וברכה לכל העולם. אני לומד, בסדר, אבל זה, מה שאתה תופס בטובה וברכה זה משהו קטן. אתה יכול להגיד, אני אדם גומל חסדים, אני בבוקר עד ערב ונראה גומל חסדים לכל האנשים. כל מצוין, אבל זה טוב מוגבל לגבי מה שצריך להיות. אז לכן הרב אומר, זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שראוי להיות משואר. מה זה? לא, לא הקדוש ברוך הוא. לגבי מה שראוי להיות משואר. לא דיברנו על הקדוש ברוך הוא עדיין, הפוך. זה מה שהרב רוצה לומר, תעלה את המושגים לגובה הכי עליון, ועכשיו, אחרי שהעלית את זה לגובה הכי עליון, תדע שמה שהוא ראוי להיות משואר, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. כלומר, אתה אומר, כן, העולם הבא, הכל טוב, עין לא ראתה אלוקים זולתך, בכמות הטוב, באיכות הטוב. והטוב שלי, זה בטל במיליונים לעומת הטוב של עולם הבא. אבל תדע לך, הטוב של העולם הבא, ביחס על המיטתו הנעלמה, זה בכלל לא שייך במושג כזה של ביטול. זה בכלל לא שייך כזה מושג של ביטול, כי ביטול שייך למושג ששני דברים שיש להם איזשהו יחס, והמיטתו הנעלמה היא לא שייכת אל שום דבר, אין לה שום השוויה אפילו קטנה שבקטנות מצד מדרגת הבריאה. נכון? אז תראו איך הרב לצהל והיה חנך דגול, כי הרב לצהל רוצה לעשות לנו תרגילים במחשבה. כי אם הוא היה כותב לנו רק, אתה אומר, טוב, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, אז האדם היה אומר, טוב, בסדר, אני מבין, גדולה שלמות אינסוף, אני יודע שיש לי את המושגים שלי, ואני יודע שיש לי המושגים הרבה יותר רחבים. אז בכוונה הרב כתב לך עוד מדרגה באמצע, כדי שבאמת תבין למה הרב מתכוון כשאומר לך גדולת שלמות אינסוף. הוא אומר לך, תדע לך, הטוב שלך ביחס לטוב של הרבה, זה בכלל לא עולה מסוג של ביטול. זה בכלל, זה לא שייך לדבר בזה, לא ביטול באלף, לא בזה, זה משהו אחר לגמרי. ועכשיו, אחרי שהתרוממת למושג השלם של הגדולה, כאילו באמת, אבל הגדולה שהיא ראויה להיות משוערת, עכשיו אתה, יש לך שער להיכנס באמת, מה זה הכוונה כשאתה אומר גדולת אינסוף.
מספר גדוד אחד וגדולה מספר כזה.
אני אגיד לך מה, טוב, לא, עכשיו אני לא מתייחס לזה, אני רק רוצה זה. יש לפעמים משפטים ברב שאתה יכול עכשיו להביא עכשיו מיליון מאמרים ולא יודע מה, בזוהר שבזה, בפתח אליהו, בכל הזה, בכל הדברים שבעולם, אבל ההבנה הפנימית של הדברים היא, אם אין לך את המחשבה הזאת, זה שמיים וארץ. כי יכול להיות אחד שהוא בקיא בזוהר ואומר גדולת אינסוף, גדולת אינסוף, גדולת אינסוף, גדולת אינסוף, גדולת אינסוף, גדולת אינסוף, אבל אם הוא יכול להיות נמצא אולי במדרגה השנייה של הרב. כי אומר גדולת אינסוף, ואני קטן, אבל זה באמת גדול, גדולת אינסוף. אבל אם הוא לא עבר את התהליך החינוכי הזה שהרב מעביר אותו פה, אז המושגים שלו עדיין מגושמים. עכשיו אני מסכים, הגמרא בחגיגה הזאת שאתה הבאת, ששוב, גם אפשר להבין אותה בהרבה מובנים את זה. זאת אומרת, יש מספר לגדודיו, ולגדודיו אין מספר. טוב, אז הגמרא שם מתרצת כמה וכמה תירוצים, נכון? אתה אומר, כן, הכוונה היא, המלאכים המוגבלים שייכים אל המדרגות של האידאלים המוגבלים. המלאכים הבלתי גבולים, זה שייך אל מה שראוי להיות משואר. אבל זה עדיין נופל בגדר כזה של בריאה. עכשיו אתה יכול להבין מה זה עכשיו המתעתון אלה. אתם מבינים עכשיו למה הנקודה הכי פנימית, זה נקודה שהיא נמסרת באובנת הדליבה. כלומר, זה יכול אדם ללמוד ולגרוס ולעשות ככה וזה וזה, אבל בסוף כל המושגים זה ממש דקה מן הדקה. הוא יכול, אם הוא גרס וגרס 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 וגרס, אבל בסוף הוא נשאר בדרגה שהיא לא, היא לא, היא לא, היא לא שייכת לאמיתת האמונה, היא שייכת עוד לאיזו אמונה מצומצמת.
צריך לבוא לזה בכיתות ג'
לא.
לא,
זה
שמתחיל השכל לבן אדם, אז מביאים אותו מהגשמיות. אני
זוכר
מישהו שאמר שבתור ילד הוא צייר את זה ככה, זה היה קשה לו.
הוא
הקשים את האלוהות, ובאמת זה השקע לפי הגדול.
בדיוק. אתה לא יכול לצייר, זה מה שאמרתי לי. אתה... אם אתה עושה את זה לילד, הרסת אותו.
לא, בגיל שמתחילו השכל,
הרון. הרסת אותו. כי גם בגיל שמתחילו השכל, אני בקושי מסוגל להביא דבר כזה. אתה מסוגל, אבל זה קשה מאוד. עכשיו אתה אומר, הילד מתחילו השכל, אז הוא עם הכזית מוח שלו של הציפור כאילו הבין את הדבר הזה, אבל הרי הוא ברור שהוא נשאר בציורים מגושמים, גם בג' וגם בו' וגם בי' הוא נשאר בציורים מגושמים, אז הוא מאוד מגושם. אז עכשיו הוא אומר, עכשיו תור לימד אותי באמת מה זה המופשט דעת אלוקים בצורה הכי מופשטת, והוא נשאר עם דעת אלוקים בצורה הכי מגושמת, והוא בטוח שהוא בצורה הכי מופשטת, ואז הרסת אותו לגמרי.
איך לשאול את מתי?
זה עכשיו שאלה מאוד טובה, שאני לא יודע תשובה. איך אפשר לדעת בדיוק מתי? אבל זה מה שהתחלנו, שצריך הרבה הכנות. הרבה הכנות, הרבה מופשבות של מחשבה, הרבה הקדמות רוחניות, הרבה הקדמות מוסריות, הרבה לימוד אמונה יותר בדברים ה... שקודם כל שאתה אומר שהוא יכול להבין מהגדולה שלו, אלא הגדולה במובן שראוי להיות משוער, אז הוא קודם כל גדל מהצמצום שלו אל גודל, גדל אל גודל, אל גודל, אל גודל, אל גודל. אחרי שהוא גדל בדבר מאוד גדול, ואתה אומר לו, ותדע לך, כל הגודל הזה, זה בסוף זה בריאה. זה לא שיחס חלילה למהות האלוקית, שהיא מעל כל החשבונות האלה. אבל אם אתה מצייר לו את הכל קטן, 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 כי הוא קטן, או שהוא לא למד, אז הוא קטן, קטן, אתה אומר לו, תדע לך, הקדוש ברוך הוא זה מעל הקטנות שלך. אז מה זה? אז הוא עדיין, כמובן, הקדוש ברוך הוא נופל.
זה מדבר על אלוקות המתגלה, לא?
עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אין סוף. המדרגה השלישית זה לא אלוקות המתגלה. המדרגה השלישית לא אלוקות המתגלה.
מה זאת אומרת
לא אלוקות המתגלה?
יש, לא העין.
מה זה?
יש, לא
העין. לא, העין, האלוקות הנעלמת. האלוקות שהיא הבלתי גבול, המציאות הזאת שאין סוף ואין ראשית.
יש מעין?
לא, לא, העין זה גם, זה מה שאנחנו לא יכולים לתפוס, בסדר? אני יודע, נפש חיים אומר, קדוש ברוך הוא יתברא, יש מעין, הכוונה, הבריאה יש, והצילות היא עין. זה סוג שאנחנו לא יכולים לתפוס. אז הבריאה זה מה שאנחנו יכולים לתפוס, והצילות זה מה שאנחנו יכולים לשער. אבל זה עדיין נמצא בתוך סדר כזה שכמובן בריאה. רק ראות הדליבה. רק אתה יכול להגיד, מעל כל חשבון, מעל הצילות, מעל הכל, מעל המיטת הזה. בטח. ואם אתה לא מעל, אז אוי ואבוי. טוב, אנחנו פה נתבונן בעניין. נראה לי נעשה עוד פעם אחת, לא פעם אחת, נראה לי שתיים השלמות על סייפה דה המאמר. אז...
סייפה דה המאמר זה אחרי?
לא, 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 לא אחרי. נתחיל ב...